אחי.
אחי, מה קורה? ההצעה שלי היא שעכשיו נעשה, כי כן באתי עם נושאים, כאילו אתה באת להשמיד את הפרק ולהטריז ולדבר איתי על אזרחות ונורות, אני באתי עם נושאים, יש פה רציתי לסגור את העונה בצורה מכובדת, אבל אני מציע שנעשה רצף מבזקים על דברים שמאזינים שלחו כהערות על הפרקים הקודמים, נכון? זאת אומרת, כן. על אגרוטק, מישהו ביקש ממני דיפ וויב, היה עוד בקשה על פרמוויר.
שלחת עוד איזה משהו בקבוצה שבטחנו. פרמוויר,
אני חושב, לא?
כן, פתחנו קבוצת וואטסאפ, יש לנו כאילו אנחנו שתי ערוצי תקשורת, אחת קבוצת וואטסאפ, שבה אנחנו רק זורקים נושאים, ויש את הפרטי.
יש את הפרטי, כן.
אז איך אנחנו נמצא את זה? עכשיו זה נקרא HIG, אחי.
כן,
HIG, רעיונות נטו.
כן. אני רציתי, עלה פה הנושא של הקושחה. מכיר את המונח הזה? המאזין לירון.
נכון, שלחת לנו, ג'ול דיברת, אני רואה.
ג'ול דיברתי, כן. המאזין לירון ביקש שאני אתייחס לרעיון של firmware. ב-2-3 פרקים הקודמים, או בצ'אנק הקודם, דיברתי על ההבחנה בין hardware לסופטוור, כאיזו הבחנה שהשתלטה על המחשבה שלנו, וזה מין איזה כמעט פרדיגמה, כאילו מין גוף נפשית כזאת, שחודרת לכל מקום, ובעצם החליפה את רוח וחומר, ובטוח של גוף ונפש.
Next thing you know, Roman Zadov.
Next thing you know, Roman Zadov. דרך, אני לא בטוח שהוא זכאי, רק אני אגיד. לא, ברצינות, זה לא שזה העמדה שלי. אני ובכלל דיברנו על זה הרבה בפוד, אני חושב שנורא חשוב בעולם המשפטי.
אני חושב שהוא לא זכאי?
אני לא יודע להגיד ש... אני אגיד כך, אני חושב שהשאלה של השם או זכאי, היא שאלה לא פילוסופית, לא אבסולוטית, לא מהותנית, היא שאלה שנובעת מהליך. בן אדם יכול להיות השם או לא השם, במסגרת הליך משפטי שיש לו תהליך מוסדר. רומן זדוב הוא מה שקרה בבית המשפט, אתה מבין? זאת אומרת, יש עולם מצער מאוד, לא מוסרי אפילו, שבו הוא מוצאים אותו אשם, ואולי הוא באמת לא אשם, אנחנו לא יודעים. מה שקרה זה משהו אחר, שבו יצא סרט דוקומנטרי, שאני אפילו לא אתייחס אליו רגע, ואז נפתח דיון.
למה, לא בא לך לדבר אחי על א', אחי, זאבים שבאים בלילה לחלומות?
לא, 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 אני לא רוצה. באמת אני לא רוצה.
אבל אתה לא אוהב את הדוקו הזה.
אני לא מוכן להתייחס לדבר הזה.
רק מילה אחת עליו.
אני באמת לא מוכן להתייחס. אני לא, מסיבות, משלל סיבות את הצורות, אינני יכול להתייחס לנושא.
רגע, הדוקו הזה זה קושחה או חומרה או תוכנה?
אוקיי, תודה רבה. א' כל, בוא נדבר שלי על השפה העברית, אחי. מה עם מתקפת פצחנים, אחי? המילים שעברית, האקדמיה יוצרת למונחים טכנולוגיים, כך יפים, קושחה, קושחה, איך זה נקרא? firmware. מה זה firmware? יש hardware ויש software ויש firmware, שזה בעצם המערכת הפעלה שרצה על ה-hardware. זאת אומרת, זה סך, זה כאילו התוכנה של החומרה בעצם, כן?
או שזה פשוט הם המציאו עוד משהו בשביל שיוכלו לשבץ עובדים בעוד כל מיני.
לא, 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 דווקא זה נורא יפה. זה בדיוק קשור לתהליך ההפשטה הזה שדיברתי על שנייה, בתוך כן רגע היסטורי, טכנולוגי אמיתי. בעצם כל הזמן זה נהיה יותר ויותר 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 מסובך, כן? כל הזמן דיברנו על הקומפיילינג הזה במובן מסוים. זאת אומרת, בשביל שההיגיון של לוגיקת כרטיסיות, מכונת טורינג, בסיסית, פיזית, מכנית, יעבור לאייפון, כן? זאת אומרת, שהדבר הזה יקרה בעצם בסקייל משוגע, ושיהיה לך מיליארד בעצם מייקרו מחשבים בתוך המחשב הנוכחי שלך, והמחשב יוכל להציג דימויים גרפיים בצורה סופר סמוד, כן? כל התהליך הזה שקרה, תהליך שבעצם התייעלות והתפתחות טכנולוגית במובן מסוים, אז הפרמר הוא כן משמעותי שם. כי מה שזה מאפשר זה באמת הניתוק בין ה-hardware ל-software כדבר יותר רחב. כי בעצם ברגע שיש לך, במובן הזה נורא מעניין ברמה פילוסופית, זאת אומרת, היכולת של כל עולם ההייטק להיות עולם ephemeral, כן, עולם שהוא כאילו מעל החומר, ולעסוק באמת אך ורק בתכנות, ואך ורק בפיתוח, ואך ורק בתופעות, כן, דיגיטליות, ולא בממשות של הענן, בדיוק על זה, בנוי על זה שכל הצד הפיזי של התוכנה בעצם הודחק לגמרי. וההדחקה הזאת בעצם חלק ממה שמאפשר אותה, הוא זה שיש לך בעצם מין מטווחים כאלה, יש לך מין איזה בייסים, הארדוורים, שאתה יכול לבנות עליהם, בצורה קלה, אפליקציות, או תוכנות, או מחשבים אחרים, אתה מבין? במובן הזה, זה שיש איזשהו אפילו התלכדות, או זאת אומרת, יש כאילו לא הרבה חברות שמייצרות צ'יפים, לא הרבה חברות שמייצרות, אתה מבין, דברים בסיסיים כאלה, ויש כמה פרמוורים כאילו מין רובסטים שאפשר להשתמש בהם, על זה מאפשר פתאום להגיד לזה, שלכולם יהיה מכשירים שיש בתוכם בלוטוס. אתה מבין, בלוטוס זה דוגמה נורא יפה לזה.
בלוטוס זה הקושחה?
לא, בלוטוס, זאת אומרת, זה דוגמה יפה, כי בלוטוס זה בעצם משהו שאפשר להטמיע בתוך המון דברים. לדוגמה, אתה יכול שיהיה לך משדר במקום כבל PL מהרדיו של האוטו, אתה יכול שידור בלוטות, כן? אתה יכול גם בלוטות לצורך, אתה יודע, דברים אחרים, כאילו נגיד להעביר קבצים או לשדר וידאו, או הבלוטות זה דבר נורא, אתה יכול לעשות איתו המון 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 דברים שונים, כן? ובעצם כל תוכנה או כל חומרה או כל מוצר ליתר דיוק משתמש בבלוטות איך שהוא רוצה. מה שמאפשר את זה שיש איזה צ'יפ של בלוטות שיש לו פרמוור נורא פשוט, שמאפשר לך לעשות איזו אינטגרציה גם לתוך אייפון וגם לתוך JBL חרה, כן? אתם מבינים מה אני אומר? JBL יכול להשקיע בלייצר רמקול, ולהמיר את הידע שלהם על רמקולים, ואז לקנות מסין חברה ג'נרית של בלוטות, שזה צ'יפ קטן עם פרמוור, שתוך שנייה מדבר עם whatever it is שהם מוכרים לך. בלוטות דווייס קונקטד סאסף עלי.
היי, אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה. עומר בן יעקב הוא הדובר, לי קוראים דור קומט, ואני עורך את הפודקאסט הזה. על מה הוא מדבר, אחי? פרמוור, אחי, הבלוטוס מתחבר לך ל-JBL Go 2, אתה מקשיב בו לפודקאסט, שבעצם ברגע זה אתם מקשיבים לפודקאסט.
פתאום, הטלפון שלך מצלצל בבלוטוס, שומעים את השיחה.
וואי, או שאתה עושה הודעה קולית, וזה בבלוטוס, וזה יוצר איזה מעגל כזה, ולא שומעים אותך טוב.
איך יורך, תגיד לי, אתה 15 גרם, 20 גרם, אני פה עוד רבע שעה.
אחי, מה, אבל נדבר על פרמוור?
הפרמוור הוא משמעותי, כי
אם אתה... אחי, בא לי למות, לא רוצה את הפרמוור.
מה, די, תסרומתי, זה נורא מעניין. במה זה הערה של אירון נורא מעניין. אם הטכנולוגיה...
אבל בינינו יותר מעניין רומן זדור.
לא. אם.
רגע, אני אזרום איתך?
לא.
אני אזרום איתך אם תבטיח לי שבסוף הפודקאסט...
אני לא אוותר, אני אזרום איתך? אני לא אוותר, זה לא יקרה.
אם בסוף הפודקאסט אתה נותן לי רנט קטן על רומן זדור, ואז אני אהיה ילד טוב כל הפרק.
יש לי פודקאסט אחר שבו כבר נתתי את הרנט הזה 3 פעמים. זה לא קשור, רק אני אומר, they found him guilty and then they declared a mistrial. הכל בסדר, זה מה שקרה.
יאללה, נו, בסדר, תמשיך.
מה שמעניין בפרמוור כרעיון, זה שאם אתה מקבל את ההנחה שלי שאומרת שהטכנולוגיה או טכנולוגיה הדומיננטית, או ליתר דיוק, טכנולוגיית הידע הדומיננטית, היא מעצבת את תפיסת הגוף הנפש שלך, כן? אם לדוגמה, הספר והדפוס מאפשרים עולם פנימי ועולם אינטלקטואלי ומהפכה מדעית והיווצרותו של האזרח המודרני שחש הזדהות עם בני עמו שקוראים את אותו עיתון באותו שפה, אז אתה צריך גם להגיד שהמטאפורות הפנימיות של הטכנולוגיה משפיעות על האופן הממש ספציפי שאנחנו תופסים את עצמנו. לדוגמה, אם אתה חושב שאתה hardware וsoftware, עולה שאלה מעניינת, מה הפרמוור שלך? נכון? זאת אומרת, אם אתה מקבל שהגוף ונפש הם חומרה ותוכנה, או בעצם אתה חושב ככה, או אתה מקבל את הפרשנות שלי שאומרת, אנחנו חושבים ככה, אז השאלה המעניינת היא מה היא הפרמוור, והתשובה לזה היא המוח שלך. כי ההבחנה בין גוף ונפש היא בעצם היום משנית להבחנה אחרת, שהיא בעצם מוח וגוף. זאת אומרת, ה-body and soul הפך להיות mind-body problem, כן? וה-mind-body problem היא בעצם פרוקסי של brain, זאת אומרת, מה הרול של הבריין מול הבודי שלך, כן? עכשיו, זה תולדה של משהו, תפיסה מדעית, כן? זאת אומרת, בעצם החשיבה שלנו וההבנה שלנו את המוח, היא גם משהו חדש. זאת אומרת, יש לנו בעצם גם בחינה טכנולוגית, היכולת לנתח את המוח, כל ה-FMRI, שזה טכנולוגיה מעניינת כשלעצמה, שמאפשרת למפות את המוח באיזשהו אופן, והמון מהמחקר, לפחות המון מהמחקר המקורי על מוח, מבוסס עליה. וזה נורא מעניין, כי אתה רואה את הקשר בין דימויים דיגיטליים, הדמיה דיגיטלית, טכנולוגיות של מיפוי וחשיבה דיגיטלית, לבין המדע שנוגע באופן ישיר באובייקט של הגוף ונפש. במובן הזה, כמו שקצת דיברתי על 23andMe, whatever, גם החשיבה שלנו על קוד, כן? זה של חשיבה על גנטיקה כקוד, וחשיבה על עצמנו כאילו יש לנו איזה קוד אמיתי בתוכנו, שמכתיב אם יהיה לנו סרטן, או אם נהיה חכמים, או גם אולי מכתיב מי אנחנו באמת, כן? נגיד אנחנו יהודים, או אשכנזים, או whatever, קשור גם לתפיסה הזאת של הגוף שלנו, דבר שיש לו חומרה, כן? ויש לו איזשהו מערכת הפעלה שיודעת לקרוא את הקוד הזה, שאיכשהו בא עם כל מיני, המונח המקצועי הוא entailment, כאילו מין דברים שהם פועל יוצא של מטאפורות, כן? והרעיון הזה שמטאפורה טכנולוגית מכוננת את הגוף נפש שלך, ומשפיעה על האופן שתופס לך, הוא בעיניי מאוד מעניין, כן? וכאילו המקום הזה של קוד והמוח, כי נגיד, איך הדוגמה המעניינת? נגיד, תחשוב על המקום של פסיכיאטריה בחיים שלנו, כן? הרעיון של אנשים לוקחים כדורים פסיכיאטריים, זה נושא ש בפילוסופיה ובביקורת פוליטית, מופיע כנושא מאוד פוליטי, כן? פוקו, המון מהכתיבה של פוקו, על הולדת הקליניקה, ואיך מסמנים את מי שפוי ולא שפוי, גם במונחים פוליטיים, ואיך מפעילים, איך משמוע הוא גם פסיכיאטרי, וזה הסיטואציה הקלינית היא גם סיטואציה של משמעת. והיום אף אחד לא חושב ככה. זאת אומרת, כל השמאלנים בגילמן שלומדים פוקו וכותבים על ביופוליטיקס, לוקחים ציפרלקס בשביל להיות מסוגלים להשלים את התזה שלהם, וכשהם לא מצליחים לכתוב, אז הם גם לוקחים אדרל, ובעצם כולנו מקבלים על עצמנו תפיסה מטריאלית, רפואיסטית מאוד של הנפש שלנו, כמבוססת על איזונים כימיים במוח, שהפסיכיאטריה במובן הכי כימי יכול לפתור, וזו מחשבה בעיניי שמאוד נוגעת יש לך וירוסים ואתה יכול לפתור אותם, יש לך בעיה, נקראת ADHD, ואתה צריך לטפל בה, אתה מבין מה אני אומר? אתה יכול לטפל בה, ובכלל חרדה היא בעצם לא פועל יוצא של איזה פתולוגיה נפשית, אנחנו בעצם מקבלים את המקום הפסיכיאטרי היום, שאומר, אתה בעצם זה גם מוח וזה כימי, ונכון, אתה יכול לעבוד על עצמך 6-7 שנים, ללכת לטיפול ולעשות מדיטציה ולעשות יוגה, אבל גם אתה יכול לקחת ציפרלקס אחי, והכל יהיה ממש אחלה. אתה יודע שבדיעבד זה היה לך מעניין. לא חשבת שזה ילך לשם.
בסוף זה היה מעניין, אבל ברקע...
לפרקות?
שמה, בא לי לשחרר מהטק, אחי.
די, אבל זה
לא... מה שהבנתי בעונה הזאת, שזין על הטק,
אבל תקשיב, אתה כמובן רוצה לדבר איתי מקודם על הדרך, קראת את זה הדבר עצמו,
עצם העניין.
עצם העניין. מה עצם העניין? הבאנו פה חתיכת פיצוח. כאילו, משהו במסגור הזה שהבאנו, מושך כרגע, כנאמר, בין 4.5 ל-5.5 אלף איש בשבוע, שרוצים לבוא ולשמוע את הדבר הזה. עכשיו, מה הפיצוח? הוא בדיוק, כן קצת קשור לכמו העבודה שלי בעיתון, זה כאילו לדבר על טכנולוגיה מזווית לא טכנולוגית, זה מה שהתכוונתי להגיד. אז אני מוכן לעשות איתך את הדיל הזה, נשחרר את הטק במובן של monday.com, jolt, UX, אבל אני כן רוצה להישאר במקום של טכנולוגיה, כל עוד אנחנו מקבלים את ההנחה נגיד שטכנולוגיה זה גם שפה, שאולי אסיד נגיד זה גם טכנולוגיה, שטכנולוגיה זה דבר לא טכנולוגי, ו... יותר מזה שטכנולוגיה הוא קשור לטכנולוגיות בדיוק של ידע, ארגון של ידע, ולכן טכנולוגיות זה גם דבר שקשור לפוליטיקה שלנו, ולתפיסה העצמית שלנו, ובכלל העצמי שלנו, אתה מבין? וזה המקומות שהייתי רוצה רק להישאר בהם, עם קצת היסטוריה.
יאללה. אז יש לנו עוד מחויבות אחת שביקשו מאיתנו לדבר.
דארק ווב.
נכון.
אתה רצית משהו אחר? סורי.
לא, אני פשוט, יש את המאזין שירן שרצה שנדבר על... אגרוטק.
לחזור לנושא של...
אבל אני כאילו מעין כפר, מה...
כן, אני כאילו, אני לך מעניין, במקרה פגשתי מישהו שפעיל בתחום האגרוטק והקליימטק לפני כמה ימים, וזה היה מהמפגשים הטקים האלה דווקא כאילו המעניינים, זאת אומרת, בסופו של דבר פגשתי בן אדם נורא מעניין, שבאמת מנסה לעשות טוב בעולם, בעזרת הרבה כסף והרבה יצירתיות, וגם חושב שטכנולוגיה יכולה לעזור, אני אולי סקפטי לגבי זה, אבל כן מנסים לעשות דברים טובים, וקיבלתי איזה מין כאילו קצת סתירה לפנים כזה, כי בסופו של דבר הם משקיעים בכל מיני, זה קרן שמשקיעה בכל מיני שיט של פאנלים סולאריים, ופוטק, ולעזור לחקלאים, ואבא שלי פתאום גם יש לו איזה משהו שקשור לאגרוטק, ואני רציתי כאילו לחזור לביקורת שלי על זה, להגיד שאני לא חושב שום דבר רע בלהביא טכנולוגיה לתוך עולם של כאילו אוכל והחקלאות והמשבר האקלים וכל הדבר הזה. אני פשוט חושב שיש עם זה על הדבר מצחיק באגרוטק, כי כאילו כנאמר אגרו בנוי על טק, זאת אומרת גם מחרשה היא טק, אז זה משהו נורא מצחיק. פשוט ברמת, כאילו, רציתי לצחוק על זה אז בשביל למסגר את העונה, בשביל להגיד לי, זה דבר נורא מצחיק, כאילו, שהם עושים, כאילו, גם מרכז, גם המכונה ששואבת מהפרה, או השעון שגורם לתרנגולת לחשוב שהיום יותר קצר בשביל שתטיל יותר ביצים, זה גם טכנולוגיה, כן, השעון עם הטיימר. אז יש בזה משהו מצחיק, אבל בקור של זה, אני חושב שיש בזה משהו כאילו מין כן יפה וטוב וראוי, אתה מבין? זאת אומרת, אין לי שום בעיה עם זה שכאילו מין זה המקומות שמנסים לייעל דברים. זה מה שזה יגיד על האגרוטק. פשוט מצחיק אותי השם של זה, והצחיק אותי כאילו המסגור המפגר הזה של כאילו זה, ולא מפריע לדבר עצמו. נחשפתי לספר לאחרונה שמסביר מה יצמן אותי בזה, ואני חושב שזה נקודה מעניינת, שנקרא Click Here to Save Everything, זה מן הסתם הנוסח שוורד, מייקרוסופט אופיס היה פעם נותן לך, אם המסמך היה קורס או משהו כזה, אבל הסופר הוא איזה מין עיתונאי טכנולוגיה כזה, בעצם מביא את זה כאיזו תפיסה מוסרית, אתית, של כל עולם הטק. וכשאני שומע אגרוטק, וכשאני שומע קליימטק, אני שומע click here to save everything. אני שומע אנשים שבאים ואומרים, אנחנו עכשיו עם הקאטון, נפתור את כל את משבר המים, כן? ויש הרבה סיפורים על חברות הייטק שניסו לעשות דברים כאלה, והביאו את השיח הזה ונכשלו. נגיד, היה חברה ישראלית מאוד גדולה, שניסתה לעשות מהפכה בתחום הבטריות. תחום ממש חשוב במובן מסוים. כאילו, אתה חושב שאתה יכול לגרום לבטריה להיות חצי מהגודל, ולתת פי 10 יותר זה. גם קשה למחזר אותם, וזה גם, בעצם זה קשור לאיכות הסביבה. והם, אתה יודע, הביאו ים בכסף, בסוף זה נכשל, וגם נגיד שי אגסי, ה-Better Place, זוכר את הדבר הזה, שיהיה לך תחנות דלק שמזיינות האוטו שלך, ואתה מצבר חדש, וכל הדבר הזה, דיברת על שמעון פרס פעם שעברה, אז כל בעצם Pipe Dream הזה, הדבר הזה שבעצם נכשל באופן מטורף, והיום הפך להיות סניפים של כאילו בורגוס בר בכביש 6, זה מה שהפך, לא, ברצינות, זה מה ש...
טוב מדי,
זה מה ששם זה הלך, אז כאילו... זה גם, זה לא טוב, אתה מבין? בסוף זה גם כן בזבוז אדיר של משאבים, בסוף כן דברים פגרים, כן. אבל מה שמפריע לי בדיסקורס הזה, זה ה-click here to save everything, שגם דיברנו על זה בקשר של 7 באוקטובר, של חבורת ישראלים שעושים פתאום מערכות, אתה יודע, סושיאל מדיה, בשביל כאילו מין לעשות הסברה, כאילו הבעיה בהסברה זה של ישראל אין בוטים, ולא זה שכאילו מין... ביבי משקר בשמנו כבר 20 שנה, אז מן הסתם אף אחד לא מאמין לנו, או אנחנו עושים בו דבר.
מרגיש לי כמו נושא לשיעור אזרחות, אחי כך, יכול להיות? תשמע, פאן פקט קצר.
בטח.
סניף הראשון של בורגוס בר.
בורגוס, בורגוס, בורגוס בר, אחי, ככה זה נקרא?
נפתח, ממש לא רחוק מבית ילדותי.
וואלה.
נכון,
זה באמת מוסד, נכון, זה מוסד נתניאתי.
כבר אמרתי את זה בעבר, יש את הדאונטאון, יש את הסיטי, ויש את רמת פולג של הנבורישים והארסים. ושם נפתח הסניף, ואני זוכר איך התרגשו ללכת לקבל את חוויית הברגר, אחי.
אבל לא היה המבורגר עם וייב מוזס לפני זה, וייב מוזס ואגדיר, כי אני מרגיש שאני כבר בגיל 16-17, יש כבר תחרות, אחי, בין אגדיר למוזס, על הילדים ועל השיקורים של אחרי 12 בלילה, מה שנקרא דיל לייט נייט. ותשמע, האמת שתקעתי בהמלצת מישהו לפני קצת זמן, לא הרבה זמן יש לציין, לא ספרתי את זה לאיש, אגדיר,
די.
אחי, זה המבורגר פצצה. פרק הזה בחסות אגדיר.
המבורגר פצצה.
זה לא הפתיע אותי, כי מבחינתי זה הכי כאילו שיט, וזה, ובדיוק הבורגוסים האלה, מה מצדיק את זה? למה שבן אדם בנתניה יתרגש שפותחים מקום שנקרא בורגוס, בורגוס, בורגוס בר, ליד בפולג? כי הוא חושב שבתל אביב, כולנו הולכים לדפוק את הבורגר פורטובלו באגדיר, וזה כאילו אירוע. האגדיר הוא לא ברגר ג'וינט אוכל שנראה כמו סניף פיצת קירות עם טירס וסומסום, זה בורגוס, זה עכשיו חוויה בילוי, כמשפחה יושבים דופקים בפורטובלו.
תשמע, יש בכניסה בנחלת בנימין,
בפלגשיפ יוניקלו סטור של האגדיר.
במיד רחוב, השלט שם, אם אני לא טועה, כתוב שם, one of the...
כן, אני ביררתי את זה.
one of the 10 best, משהו נכון?
אני אוהב אותך, כן. voted one of the 10 best burgers in the world, או משהו כזה.
בכלל, כאילו, הנוסח הזה, הנוסח הזה, שנקסט טינג, you know, אתה נוסע לטייל ב... אולי כבר דפקתי את הגג הזה, אבל אתה נוסע לטייל כאילו בתור, אתה יודע, ילד בן 20 לסתם, מדריד, או...
לגמרי.
או כל איזה.
לא, לגמרי.
ואז יש לך את הכתבות.
top 10.
top 10... היפסטר
קבאבס אין ברונו אין פראג.
עכשיו זה נהיה כל כך קלישה כאילו שנהיה לי גג עם החברים שלי שלהגיד כאילו כן על כל להגיד על סתם דברים נונסנס כאילו one of the 10 most היפסטר מייקרופון in the podcast industry anyway. אז
אני חייב להתייחס לספר לך משהו על זה,
על השלט.
גם על השלט וגם על מה שאמרת. אני אגיד משהו על השלט, ביררתי את זה. הם זכו פעם, מה זה פעם, לפני זה, אני חושב שזה היה לפני זה 10 שנים, שבאמת התחילו האתרים האלה, ואני בדיוק, זה הסיפור שרציתי לספר, שהתחילו האתרים האלה, וכל הרנקינג הדיגיטליים האלה, בשביל תיירים, זוכר, היה אפילו סטארט-אפ ישראלי, קול קאזן,
שהתחילו... זה היה טוב, לרגע.
זה היה חמוד מאוד, שהתחילו כל הדברים האלה...
כמעט עשינו להם פודקאסט.
אז פתאום התחילו גם... כאילו מין, פתאום התחלת לראות את זה, כן? כאילו היית הולך באמת למדריד, voted one of the best tacos in ברחס, whatever, אתה מבין, כאילו, יש לך,
זה מודפס,
כן, יש לך, אנשים האלה מדפיס, החוצה את הכתבה, מטיים אוט, שם אותה באיכות מפוקסלת, מעל השוואמה, היא כבר ספוגה בידי שמן, best kebab in New York, אחי.
אגב, תדע לך שבעודו היה תופעה, שהם היו מדפיסים את המדבקה של טריפ אדוויזור,
בטח.
בעצמם, בלי שהם קיבלו את התואר.
כלום, אחי, בטח, מוריד את זה מהסאמנל. אפילו לא נכנס, גוגל אימג'ס מהסאמנל, עושה קופי-פייסט ישר לפריט.
ואיך היית יודע, ככל שהמדבקה יותר גדולה, זה אומר שהוא שיקר, אתה מבין?
ברור, בכלל לא שיקר, זה כמו, זה נורא מדויק, כמו שאומר, בכלל, גם להדפיס, כאילו, אני כבר ראיתי אנשים שמדפיסים, נגיד, תגובות מהגוגל. וגם בעודו ראיתי את זה, אתה מבין, כאילו, מין, highly most recommended in Asi Gat in Varanasi, ואז יש כאילו תגובה של ישראלי מהפייסבוק, שהוא עשה צילום מסך, וזה, אתה יודע, אתה רואה את זה עם הפייסבוק, כאילו, פשוט עשה צילום מסך, כמו ביקורת, המבקרים משבחים, מקום פצצה, אחי. אתה יודע, דברים כאלה, זה הרמה של זה, כן? התרבות של הגסטבוק, של לכתום. מה רציתי להגיד על האתרים האלה? באמת זה לפני 10-15 שנים כאלה. אני עבדתי באתר כזה.
די.
תחת שמת בדוי. קיבלתי הצעה שפתחו את האתר Culture Trip, או 4-5 שנים מתוך האתר Culture Trip, שזה אתר שהוא בדיוק כאילו מין מדורה גבוה ב-SEO, זה בעצם עיתונאות, לא עיתונאות, זה כתיבת SEO בעצם של תיירות, היפסטרית, הם היו מתחרים של Cool Cousin. המודל שלהם היה שהם אימנו כותבים מקומיים בכל עיר מגניבה, ואנחנו, הכותבים המקומיים, יחרבנו listicles מהבוקר עד הלילה, זה היה משוגע, הייתי מחרבן, כאילו מין, הייתי עורך כבר בארץ, לא הסכמתי לעשות את זה בשמי, זה היה התנאי שלי, עשיתי את זה בשם, לא בדוי, חתמתי כבן ג'ייקובס, כאילו פיצלתי את השם, היית צריך לעשות איזה 5-6 listicles בשבוע, זאת אומרת, הבטרה הייתה לעלות אחד ביום, יותר מזה, אתה היית שולח להם גוגל דוקס, הם היו עורכים לך את זה, מחזירים לך את הגוגל דוקס ערוך, אבל אתה היית מעלה את זה בעצמך לאתר, שכל עורך, כל מי שעבד בעיתון, יודע, יגיד לך שזה הדבר הסיוט. זאת אומרת, יש לייצר את הטקסטים, לעשות את התחקירים, לעשות את העיתונות, אבל אז מישהו צריך לממשק את זה, מה שנקרא, כן? אחרי שדבר עריכה, צריך לשים את זה, למקם את התמונה, למקם את הכותרת, לשים את הטגים. הממשוק הוא חתיכת אירוע בעולם הדיגיטלי, ורוב העורכים הדיגיטליים, חצי מהמשמרת שלהם, היא בדיוק לעשות את ההפקה הדיגיטלית, להעמיד את הכתבה, כן? זה עולם מאוד אחר מהעורך שרק מאשר טקסט, כן? אז אני בעצם, בעבודה, אחד מהראשונות שלי בתקשורת, היא לכתוב בשם בדוי את הליסטיק על זה, ואני כתבתי המון, המון, המון ליסטיקלס לתל אביב.
וואו, ספר קצת.
זה מצחיק, זה בדיוק שהתחילו המלונות בוטיק, אז הייתי צריך לעשות כאילו מין טופ 10...
טופ 10 היפסטר בוטיק?
100%. בוטיק הוטלס עם תל אביב, טופ 10 הוטלס עם פולס עם תל אביב, זה בדיוק העניין, הם היו עובדים לפי SEO, זה היה מודל ממש שהתחילו הפייסבוק, והתחילו הזה, זה בעצם מודלים עסקיים שהיו בנויים על... רגעים מסוימים ב-SEO של הגוגל ובפייסבוק, ואז פתאום הגוגל שינה מודל, ואז האתר לא הצליח לשנתיים, והם כמעט פשטו רגל, ואז פתאום הם עשו מלא וידאוים, כי וידאו הצליח. אבל המודל המקורי שלהם היה להבין מה אנשים מחפשים, לראות איזה, גם בעצפי די עובדים ככה, לעבוד לפי חיפושים, או לראות איזה ליסטיקל נהיה ויראלי, ואז לעשות דריבטיב שלו. נגיד, נהיה ויראלי טופ 10 hotels in תל אביב, או טופ hotels in דובאי, אז אתה אומר לכל הכתבים בכל העולם, לעשות עכשיו טופ 10 hotels, עם הנוסח הספציפי הזה. אבל היינו עושים גרסאות דומות של אותו כתבה. לדוגמה, נגיד, הייתי מקבל לאורך חודש, הייתי צריך לעשות 5 כל שבוע, אז חודש הייתי צריך לעשות 20, אז אומרים לי, השבוע, כל שבוע צריך 1 על hotels. אז אומר, top 5 hotels, hipster boutique hotels, top 5 branch hotels with branch, top 5 hotels, והיית יכול שזה יחזור על עצמו, כן? אבל לכל אחד צריך לכתוב טקסט חדש. Bars, day trips, days, טיולים מחוץ לעיר, כאילו מה?
מה המלצת?
תשמע, במובן הזה זה כן מודל טוב, כי כתל אביבי בסופו של דבר אתה יכול לתת, כאילו...
אחי, יכלת לשלוח אותם לדיי טריפ, אחי, בנתניה, בביר, בורגוס,
בורגוס, בורגוס, בורגוס!
שנמשיך לדבר על המלצות?
אני אשמח לדבר על זה עוד שנייה, כי זה עולה לי הרבה דברים שהם כן מעניינים. אתה מבין שבעצם ברמה מרקסיסטית, העבודה הזאת של ה-SEO, והיו המון אנשים שהתפרנסו מלעשות אתרים, ואתרים בשביל קליקים, והם כאילו מין הדארק סייד, באמת זה יצרני התוכן, אחי, זה הדארק סייד של העיתונאות, כן? ואני כאילו בן בר מזל, זאת אומרת, נהיה לי קריירה עיתונאית, כבר צריך לעשות טופ 10 breakfast places south of the Tikva market.
מקווה שהם נעשה על פוני.
כן, זה בגלל, אני מלצתי לדברים שהם טובים, כי בסופו של דבר זה תל אביב, אתה אומר, כאילו, כן, לך למנזר, לך לפורט סעיד, לך לתדר, לך לשוק לוינסקי, ואם אתה רוצה to go wild, כאילו, לא יודע, יש, אז היה קצת, לא יודע, אני חושב ששלחתי אותם לבר ביפו, תמיד, סתם, כן. יש גם אנה לולו, וואו,
מקום ביג,
כן, בסדר, בדיוק, תמיד, כיף. של תייר, זה, בדיוק, כתייר, אם היית בא לתל אביב, הפורט סעיד, התדר, המנזר, ושוק לוינסקי, היה סוגר לך חופשה של שבוע, שבוע וחצי, שהיית אומר, תל אביב היא העיר הכי מגניבה בעולם. כי תל אביב, אתה אומר, זה בלתי נסבל. אבל מה שרציתי להגיד זה שהביזנס SEO הזה הוא נורא מעניין. א', הוא הביזנס שעכשיו נעלם, בגלל ה-ChatGPT. זאת אומרת, זה ברור שה-ChatGPT ייתר בדיוק את הכתבות האלה שאפשר לעשות. היה כתבה נורא מעניינת על זה בניו יורק טיימס, על אנשים שעכשיו עושים חבצלות מזויפות, כאילו הם רואים שמישהו מת, ואז הם מהר, כותבים ב-ChatGPT את הביו, ממציאים סיפור ביוגרפיה לבן אדם, כי אנשים עכשיו מחפשים למה הוא מת, ואז כאילו מין אתה נכנס לכמו איך ויקיפדיה, אתה מבין? מביאים קליקים על זה שאנשים מחפשים איך מישהו מת, אתה מבין?
נורא כאילו מוזר. מה, מישהו מפורסם?
אפילו לא, כאילו סתם איזה סיפור שמישהו מפורסם באיזה רמה מקומית, ואז כאילו מין מלא אנשים הם רואים, עושים חיפוש בגוגל טרנדס, ורואים שמלא מחפשים Matthew Cohen death. סתם, לא יודע, כי זה סיפור שנהיה שמועה בטוויטר שמיתו, ואז הם כותבים עליו מהר, ויש איזה אתרים שכבר עושים כאילו מין 100 חבצלות ביום, 100, איך זה נקרא, הספדים ביום, באופן אוטומטי, רק עם שם, כאילו, מין, רק בשביל להביא קליקים על השם של הדבר הזה, וזה AI יוצר את זה באופן אוטומטי, כי הוא מחפש באינטרנט זריז את קצת פרטים שיש על בן אדם, וזה יוצר לו וזה דופק את הביו של הבן אדם, כי זה לא מה שקרה לו באמת, וזה לא מישהו, זה סתם עשה חיפוש, תמיד זה נורא מצחיק, ולעודי לא אכפת, עודי שעושה זה, סתם רוצה להביא קליקים לכמה דקות על מודעות, אז הצ'אט GPT יחליף את כל אנשי תוכן האלה, אבל ברמה מרקסיסטית יותר, נורא מעניין לחשוב על מה שקרה לי, מבחינת זה שכאילו מין להפוך להיות באמת עיתונאי, מתוך המקום הזה, כי בעצם מה שעשיתי אז, זה להשתתף בסוף העיתונאות, כאילו כשאתה כותב בשביל SEO, אתה בעצם עושה את הפעולה שהיא הכי מסוכנת שאתה יכול לדמיין, שזה בעצם לדלל את ערך הכתיבה האנושי, בשביל לייצר טקסטים שקהל היד שלהם הוא רובוטים. כי הכתיבה ה-SEO-ית אומרת, צריך פה טקסט שבן אדם יכול לקרוא, כי אני רוצה להגיע לדור בסוף. אבל מה שמשנה זה לא זה, מה שמשנה זה שהגוגל ישים אותי ראשון. אני כותב בשביל הגוגל, אתה מבין? הקהל יד של הטקסט הוא הגוגל. עם הזמן, הכותבי SEO בהתחלה היו, נגיד, היו סתם כותבים את אותו מילה מלא פעמים, וקוברים keywords, אתה מבין? העבודה מול ה-search engine optimization, ואיך גוגל מאנדקס אותך, הפכה להיות אחד מהדברים הכי משמעותיים של ה-10-20 שנה האחרונות. גם הארץ מתעסק בזה מאוד, איך לאנדקס את הכתבות שלנו באופן טוב בגוגל, שאם מישהו מחפש משהו, ימצא באמת הכתבה הרלוונטית, כן? אבל ברמה יותר בסיסית, מי שכותב בשביל SEO, רוב שנות ה-2000 או שנות ה-2000 המאוחרות, בעצם דילל את הערך של המילה הכתובה עבור בני אדם. אתה מבין מה אני אומר? הוא עשה deprecation, הוא דילל את הערך של מה שאני עושה. כי אני הולך ועובד עכשיו נורא קשה בשביל לייצר מילים, הם עוברות עריכה, עוברות ייעוץ משפטי, ואז בסוף מתפרסמות כאילו 1,000 מילה שנלחמתי חודש וחצי לפרסם עליהם, והוא יש לו AI בוט אחי שמייצר 5,000 מילה ביום, עם טקסט שכולל בו את המילה סקיל, וטראק יוון, קרוקס וקרם הגנה, 50 SPF.
מה זה SPF?
זה רמת דירוג של הקרם הגנה, לא?
אז רגע, אז
אתה לא מבין מה אני אומר.
אין יותר SEO, אין יותר המקצוע הזה?
אין יותר מועדונים. מה?
אין יותר את המקצוע הזה SEO?
לא, יש את זה בענק, פשוט הם לא, זה מקצוע קשה, כאילו, זה הולך וידרדר, כאילו, אם אתה עושה רק SEO, השוק שלך נהיה יותר וקשה מזמן לזמן, במובן זה סיפור מרקסיסטי קלאסטי, אנשים שחיים מלעשות אתרים בסקייל, ולמכור קליקים של מודעות לפי SEO ותוכן, בסופו של דבר, המחיר לקליק כן יורד ונהיה יותר ויותר קשה.
תגיד לי, איך אני אמור להיות תייר חכם, עם כל הידע עכשיו שאתה מספר לי על זה.
אני אגיד לך בדיוק מה אני עושה, אפס בושה. אני לגמרי מחפש דברים כמו ה-culture trip, נגיד אני עושה לא יודע, למילאנו, לשלושה ימים, אני לגמרי אחפש משהו כזה, בשביל להבין איפה, נגיד, top 5 hostels in מילאנו. כן, הייתי מביא ככה הוסטל או מלון, הייתי סומך על ההמלצות של הדבר הזה, ומה שאני כן חושב זה המלצות טובה, אבל אני פשוט לא אוהב תיירות.
לא, 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 לא הצליחו לפתור, כאילו, כשאתה רואה דירוג בגוגל, אני ישר אומר, אוקיי, מסעדה הזאת אני לא אלך.
זה לא אלך, כן.
כן, אז מה, אפשר לפתור את זה? נראה לי זה לא פתיר.
אני חושב שזו דוגמה מעניינת לאיך בסופו
של דבר, אולי נכניס כל מיני אנשים של האקתון.
לא, אבל זה מראה שהחוכמת ההמונית לא עובדת. תמיד, חוכמת ההמונית לא עובדת, וכוחות כלכליים השתלטו על כל דבר. זה בדיוק העניין. הגוגל המלצות האלה באמת מרגיש לך היום שזה כאילו בוטים מאינדונזיה שאומרים, "Oh, this very good shawarma in Netanya." אתה יודע, אתה רואה איזה שווארמה בנתניה, 10,000 לייקים. לא, מה זה 10,000 recommendations? כאילו, זה לא אמין, כן? אז במובן הזה אתה צודק, כאילו, זה כמו שנגיד, תחשוב איזה דברים אתה לא יכול למצוא באינטרנט היום. אתה מבין כמה מסוכן לעשות חיפוש טיסות זולות ליוון? אתה מבין מה יקרה למודעות שלך אם אתה עושה חיפוש כזה? זה ירדוף אותך עכשיו 3 חודשים. זה שערב אחד שקלת לטוס ליוון, כאילו יש free download MP3, אתה לא תחפש דבר כזה. אתה מבין מה אני אומר?
אך, אולי ניכנס לתיירות אני ואתה, נביא כסף משם.
זה אמת, לעשות, להשיק
פודקאסט באנגלית, על ישראל,
לא, בוא נדפוק סוויסה, בוא נדפוק מאיר סוויסה, אחי, בוא נעשה סיורים היסטוריים מודרכים בחול, בוא נמכור גרופ טריפס, אני לוקח אותך ללינדס פארם, אתה משלם לי 10,000 שקל.
לראות את שטחי המרעה שנרצו. בדיוק,
כן, עושים סיור. זה סיור, זה טיול מדכא ומזעזע, זה עולה המון כסף, זה יעלה המון כסף, נושאים רק לאזורים נורא מבאסים. האמת שזה מוביל לנושא פצצה, שאיתו נפתח את הפרק הבא. קליפהנגר.
עד כאן היסטוריה אינטלקטואלית גסה, תודה רבה לעומר בן יעקב, ללהקת בסיסיות על המוזיקה המקורית. לי קוראים דור קומן, תודה רבה שהכנסתם אותנו לרשימת ה-10 best hipster podcast in South Tel Aviv.
In Romania.
anyway, נתראה עוד 2.5, יאללה, ביי. רגע, סייב.